טובה.
תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים, והקדוש ברוך הוא יריק עליכם ועל כל עמו ישראל ברכות עד בלי די, ויקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניו זכיותנו, והקדוש ברוך הוא יכתבנו ויכתובכם ועם כל בית ישראל לחיים טובים ושלום בספר חיים טובים, ויחדש עלינו ועליכם שנה טובה ומבורכת. יהי רצון.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב על הברכות המעליפות היוצאות מעמקי הליבה, ואנחנו ודאי וודאי מברכים את הרב. ואנחנו כבר ברשות הרב נפנה לשאלה ראשונה. יש לנו מאזין מבת ים. שלום לך אמנון.
שנה טובה.
שאלה
שלי לגבי תשליך שאנחנו אמורים לעשות מחר, מה הסיבה שבתשליך לא כתבו י' ג' של משה רבינו, כתבו י' ג' של מיכה?
יפה. שאלה שלך, שאל אותה רבי שמעון בר יוחאי. שאל רבי שמעון בר יוחאי, כיוון שהי' ג' מידות שהזכיר משה רבינו בתורה בפרשת כי תשא, שהם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת וכו', הם מידות כשמם כן הן, שהם כלים. מידה זה פירושו כלי, כמו כלי שמכיל ליטר וכלי שמכיל 3 ליטר ו4 ליטר וכן הלאה. אבל האורות שבתוך הכלים, אמר אותם מיכה, והם מאל כמוך נושא עוון ועובר עד פשע. אז הזוהר שואל שאלה הפוכה מהשאלה שלך, אבל זה השאלה שלך רק מצד שני. הוא שואל למה משה רבנו לא הזכיר את מאל כמוך נושא עוון ועובר עד פשע, שזה יותר, שזה האורות הפנימיים, זה לא הכלים. השיב הזוהר, כיוון שמשה רבנו דיבר בשעה של זעם, בשעה של צרה, שהקדוש ברוך הוא אמר ועם עין מחן עינה מספריך, הקדוש ברוך הוא אמר לו הרף ימני ואשמידם, ומשה רבנו עונה לו ועתה אם תיסח התתם ועם עין מחן עינה מספריך אשר כתבת. אז משה הצטריך בשעתה דדינה להזכיר את המידות שהן י"ג מידות. וגם הקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור בתלית, כמו שאמר רבי יוחנן בגמרא, מלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, ועבר לפני הטבע ואמר בכל פעם שבני יהיו עושים לפני כסדר הזה אני מוחל עוונותיהם של ישראל. אבל מיכה לא בא אלא לשבח ולהגיד ולגלות, הנביא מיכה בא לגלות מה האורות שיש בפנים. עכשיו, למה אנחנו ביום, אני עונה לשאלה שלך, בתשליך אומרים את של מיכה, למה לא נגיד י"ג מידות של רחמים? פשוט מאוד, מפני שהזוהר עצמו כותב בספרת הצניעותה ובפרשת תרומה, שביום 10 ימי תשובה, כלומר החל מהלילה הזאת, איך שהלילה ייכנס ראש השנה והשנה החדשה תיכנס עלינו ועל כל עם ישראל לחיים טובים ושלום, כלומר 15 אחרי השקיעה, בסביבות 6:15, מתגלים 13 צינורות של אורות שהיו סתומים כל השנה, והם דולקים ומאירים ומשפיעים במשך 240 שעות רצופות עד מוצאי יום הכיפורים, עד תפילת ערבית של יום הכיפורים. והאורות האלה שמתגלים הם מאל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. אז למה לא אומרים את התשליך בלילה? לא עושים בלילה תשליך. אז ביום למה אנחנו עושים את זה רק בשעת המנחה? קודם כל נתפלים מנחה ואחר כך, כי אחת הסיבות של התשליך היא מכיוון שהייתה העקדה למאן דאמר, העקדה הייתה ביום ראשון של ראש השנה והייתה סמוך לשקיעה. אותם נוסף, המדרש אומר שאדם הראשון נברא ביום ראש השנה. זה ידוע, גם גמרא בסנהדרין, זה מובא בראשית רבה, מובא בתנחומה, מובא גם בפרקי דרבי אליעזר. ושם מתוארים בדיוק השעות של מחר, יום מחר, יום בריאת אדם הראשון. היה גולם, צבר את אפרו, זרק בו נשמה, העמיד אותו על רגליו, אחר כך הפיל עליו תרדמה, נתן לו את חווה, עשה חתונה, אחר כך עלו למיטה 2, ירדו עם הבל וקין וכל אחד עם תאומה, והבל היה 2 תאומות. הכל היה באותו יום, זה שעות לא מובנות בשכל האנושי שלנו, זה לא במקנה מידה שאנחנו מכירים. אחרי זה נצטבן עץ הדעת, אכל מעץ הדעת, חטא, נטרד מגן עדן, ועשה תשובה מתי? בשעה האחרונה, והתכפר לו. אז יוצא בשעה האחרונה מהיום, כלומר, אם מחר בסביבות, נאמר, 6:30 זה שקיעה, אז ב-5:30 עד 6:30 זו השעה האחרונה של היום, כאשר אדם הראשון עושה תשובה, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ומה הוא מבקש? הוא מבקש, אומר המדרש, שאנא ממך לא רק לי תמחל, אלא גם בניי, שיבואו בכל שנה ושנה בשנה, ביום הזה, ויבקשו ממך רחמים, תרחם עליהם. זה שאנחנו אומרים בתפילה, הוא דברך מלכנו אמת וקיים לעד. איזה דברך? ההבטחה שהבטחת לאדם הראשון. וזה שאמר דוד, כל זה דברי המדרש. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. כלומר, אתה הקדוש ברוך הוא קיים לעולמי העולמים, ואין אתה כמלך בשר ודם שמבטיח ומבטל, אתה מבטיח ומקיים לעד ולעולמי העולמים. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. אם כן יוצא שזו הסיבה שעושים תשליך סמוך לשקיעה, ודווקא שם מזכירים את האורות, כיוון שמתגלים ה-13 אורות האלה בעצמם במשך כל 10 ימי תשובה. אז בואו ננצל כל רגע ורגע מהעשרה ימים הממשמשים ובאים בעוד שעות אחדות. תיכנס השנה החדשה ואיתה ייכנסו ראש השנה וכל האורות הנפלאים האלה והשעת רצון הזאת והתשובה קלה של יחיד, כך כותבים כל הפוסקים וגם הרמב״ם בראשם. שתשובה קלה שיחיד עושה בימים האלה כנגד תשובה קשה מאוד של ציבור, כי כך הגמרא אומרת, שבשאר ימות השנה צריך שיהיו 10 שיעשו תשובה מלאה ויצעקו ואז יתקבלו בתשובה. אבל עכשיו אפילו יחיד ויחיד, ירשו אדוני במצאו כראוהו באותו קרוב. תודה רבה על השאלה.
ישר כוח, תודה רבה לאמנון מבת ים וחזק וברוך לכבוד הרב. ואיתנו מאזינה מדימונה, שלום לך גברת ענת.
שלום כבוד הרב, שנה טובה.
שלום, שנה טובה ומבורכת.
כתיבה וחתימה טובה.
שלמור.
בבקשה למור, לשאול, מי שנוהג להדליק נרות של שמן, איך הוא מכין את הנרות מיום טוב ראשון ליום טוב שני?
בפתיל צף או בפתילה רגילה?
פתילה מקוטנה.
פתילה בקוטנה אין שום בעיה. אנחנו משתמשים בפתילה בקוטנה, ואת אותה פתילה אנחנו משאירים אותה, מגביהים אותה קצת יותר מחר, אין לזה לא סוחט ולא מוחט ולא שום איסור אחר. מחר פשוט מוסיפים עוד שמן ובאותה פתילה משתמשים. אם הפתילה התקלקלה או אינה ראויה לשימוש, אז תכינו פתילות מראש, או אם יש פתילות מוכנות שלא צריך לגזור אותם, כי אסור לגזור ביום טוב. לחתוך ביום טוב אסור, לא חוטים ולא פתילות, אבל להכין מספר פתילות מסוימות כפי הצורך. אבל אנחנו משתמשים באותם פתילות בשלושת הימים, כי עד רבה יש בזה מצווה, כמו שהגמרא אומרת, תועיל להתעביד בה מצווה חדה, להתעביד בה מצווה אחריתי. כיוון שבאותה פתילה הדלקנו הלילה, גם מחר בלילה נדליק בה, וגם מחרתיים בלילה בעזרת השם. תודה.
תודה לך, הגברת ענת מדימונה, חזק וברוך לרב. הרב, שאלה לגבי תשובה שהרב נתן בשבוע שעבר, אחד המאזינים פנה לפורום, הוא רוצה פשוט להעביר, האם נשאלה שאלה בעניין הנמכת הגז או הגבהת הגז ביום טוב, והאם מותר להנמיך את הגז כמו שמותר
לה... דעת מרן הרב עובדיה יוסף, וכך פסק בכמה מתשובותיו ונימק אותם להלכה, שמותר להנמיך את הגז ביום טוב, כיוון שהלהבה זה לא פתילה ממש, אלא זו להבה בלבד. אני יודע שפעם לפני שנים היו נוהגים להחמיר בזה, ועד היום יש אשכנזים שמחמירים בזה, אבל לפי ההלכה אפשר להנמיך את הגס. אין בזה איסור. ביום טוב, כמובן ביום טוב. בשבת אסור להיגוע בו כלל ועיקר, אבל ביום טוב מותר להנמיך את הגס. ולהדליק אסור, אלא אם כן מעביר מאש לאש. תודה רבה.
תודה. בהקשר הזה הרב, שאלה מהאולפן פה שואל... אחד מאנשי הצוות לגבי מה שקרוי מזגן ביום טוב, האם ניתן להאריך אותו?
אז כך, מצב קיים לכל הדעות מותר, אבל לא לעשות את זה סמוך לשעת האפס, כי זה יכול לקפוץ ביד כתוצאה מהנגיעה בזיזים של השעון, וזה יכול להיות בידיים. לכן תמיד צריך לקחת מקדם ביטחון של חצי שעה לפחות. כלומר, המזגן דולק ואני רוצה שהוא ימשיך לדלוק, כי הוא עומד להיחבות. אני יכול להזיז את הזיזים בצורה שהוא ימשיך להיחבות. או נאמר, עשיתי שהמזגן ידלק לי בעוד חצי שעה, ואני רואה שמזג האוויר נוח ואני לא רוצה אותו, הוא יפריע לי, מותר לי להוריד את הזיזים בצורה שהוא ידחה את הדלקת המזגן, והוא עדין התאורה. אבל כל זה צריך לעשות עכשיו תנאי. מועיל לעשות תנאי פעם בשנה, בערב ראש השנה, עכשיו אנחנו עושים תנאי, שכאשר השעון, אם של הגז ואם של התאורה ואם של המזגן, יהיה מצב נוטרלי, כלומר מנותק, אני מתנה שאני יכול להוריד ולעלות כפתורים, זיזים וכל מיני פעולות אחרות לעשות כרצוני, ואין אני מקצה אותם. והתנאי הזה יועיל לכל השנה כולה. כתחילה כדאי לעשות כל ערב שבת וערב שבת תנאי, אבל על צד שאולי הוא ישכח, מועיל לעשות פעם אחת בשנה בשביל כל השנה כולה. ולכן השתדל לעשות את זה, ואז יהיה מותר לו למשל להאריך מצב קיים. לשנות מצב קיים, יהיה מותר רק במצב שיש חולה שסובל מהמזגן, וזה קר לו, אז אני רוצה להפסיק, אז אני לא אעשה את זה סמוך, אלא עוד חצי שעה זה ייפסק, או לצורך שאני רוצה ללמוד תורה, ואחרת יהיה חושך, או שאין לי אור תאורה מספקת, ואנחנו רוצים ללמוד, להאריך מצב קיים לצורך חולה או לצורך מצווה, לשנות מצב קיים לצורך חולה או לצורך מצווה, מותר. ברוכים תהיו.
כן, תודה רבה לרב, ואנחנו עם מאזין נוסף מחיפה. שלום לך שמעון.
שלום כבוד הרב. שלום,
שנה טובה ומבורכת.
כתיבה וחתימה טובה. רציתי לשאול את הרב לגבי שניים מקרא, מתי הזמן הנכון ביום טוב או בשבת, מתי הזמן הנכון?
לא. ככה, חוק לישראל אין לנו מחר ולא ביום שישי. שניים מקרא ואחד תרגום יש על הקריאה של שבת שהיא פרשת האזינו. מתי אומרים אותה? ביום שישי לא נכון לאומרה, כך דעת כל דעת הפוסקים, כך דעת גם חכמי הקבלה, כיוון שאין שישי מכין לשבת. אז מתי כן אומרים אותה? כשתיכנס שבת. מי שמקבל שבת מבעוד יום, לדוגמה בראש השנה הוא יתפלל מנחה מוקדם, הוא יעשה קבלת שבת ועדיין יום, הוא יכול לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. ואם הוא לא עושה מוקדם, אז הוא מתי שהוא נכנס את שבת, הוא יכול לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום אפילו בלילה. אלא דעת הרמה מפנו, והסכים איתו גם כן הרב שמחת כהן, שאין לקרוא תרגום בלילה. גם מורבי היה דעתו שאין לקרוא תרגום בלילה. מקרא אפשר לקרוא בלילה, וכולל ליל שבת. אז אם כן, את התרגום יקרא בבוקר, בשחרית, בשבת. בשחרית, בשבת יקום חצי שעה לפני הזמן הרגיל, וגם מי שקם בנץ יכול לקום כבר בחמש. ובחמש יקרא שניים מקרא ואחד תרגום, חמש ורבע, חמש ועשרים, זו פרשה קצרה. חמש וחצי לכל היותר. הוא יסיים את השניים מקרא ואחד תרגום, יכול ללכת להתעטף בטלית, אז הגיע הזמן ציצית, וללכת לבית הכנסת. אז יש לו די זמן. ואם לא הספיק, יקרא אחרי תפילת מוסף, לפני הסעודה של שחרית. כי רבנו הקדוש ציווה את בניו, אל תאכלו לחם בשבת, עד שתשלימו פרשיותיכם עם הציבור. נמצא לסיכום, חוק לישראל לא צריך לקרוא, לא בחמישי ולא בשישי, ולא כפרה פסוקים ולא שום דבר אחר, אבל כן צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כי זה לקיים דברי הגמרא, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, ואפילו עטרות ודיבון, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכין לו ימיו ושנותיו. בפרט בימים האלה של עשרת ימי תשובה, אנחנו זקוקים לכל מיני דברים שמעריכים את ימינו ושנותינו, ולכן נשתדל לעשות את זה. רק שוב התבקשתי להזכיר, לא לשכוח עירובי תבשילים, להכין כבר עכשיו ביצה קשה עם איזה כיכר לחם או לחמנייה או איזה פיטה, לייחד אותה, לברך, אשר קידושן במצוותיו הציוונו על מצוות עירוב, ולומר את הנוסח שמובא במחזור, בעדן עירובה, ולשמור את העירוב עד שבת, בשבת אפשר לאכול אותו, ועל חשבון זה יהיה מותר לנו לבשל, לאפות, להדיק נרות, לחמם את האוכל, לעשות את כל הדברים שצריך לעשות לכבוד שבת ביום שישי הבא עלינו לטובה, ולא יחשב שמזלזל בכבוד יום טוב חס ושלום. תזכו למצוות.
כן, תודה לך שמעון, חזק ברוך לרב. הרב, נשאלה שאלה לגבי דבש שמובא מחול, יש איתו בעיה הלכתית לאכילה?
אין לי מושג, בוא אני אגיד לך. הדבש האורגינל המיוצר על ידי דבורים אינו צריך הכשר. כלומר, אם אני הולך לכברת של יהודי, נוצרי, מוסלמי, אינדיאני, הודי, צ'רקסי, שיהיה מאיזה עדה שלו יהיה, וגם מזרע אובמה, והוא יש לו כברת שלו, אני יכול לקחת את הדבש ולברך עליו ולא צריך הכשר. הבעיה היא, אני לא יודע מה קורה בכברות, יש כאלה שממלאים במחלים או בצנצנות, מה הם עושים שם? יש כאלה שמערבבים קרמל, יש כאלה שעושים סוכר ושורפים אותו ומכניסים שם, לא יודע באיזה כלים מה הם עושים שם. יש כאלה שכל מיני דברים עושים. אז אם אין פיקוח, יש לנו איזה צד לחשוד. אבל על צד שזה דבש טהור 100%, אין בזה שום בעיה.
תודה רבה לרב, אנחנו עם מאזינה מחשמונאים. שלום לך, הגברת.
שלום.
שלום, שנה טובה ומבורכת.
שנה טובה לרב, ותודה רבה על כל מה שאתה מחכים אותנו. רציתי לשאול, כבוד הרב, ברוך השם, הצלחנו להשיג את הספר שלך, של ראש השנה, ובעלי הצליח לעיין בו רק היום, כי רק אתמול קיבלנו אותו. אז הוא עיין והוא ראה שטוב להתענות היום. אנחנו לא ידענו, והצלחנו לשתות איזשהו כוס קפה עם מוגיה בבוקר, ומאז לקחנו על עצמנו, השאלה אם זה נחשב, לא נחשב.
נחשב, בהחלט נחשב. כי מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ואפשר להמשיך את התענית עד כניסת החג.
בסדר, תודה רבה לרב. אם אפשר, ברכה לילדים.
ברכה לכם ולכל עם ישראל, והילדים שלכם עם כל ילדי עם ישראל. כתבו וחתמו בספר חיים טובים, ותהיה יראת השם על פניהם, ויזכו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתנו באהבה.
אמן, תודה רבה לך.
כל טוב.
כל טוב.
תודה לך למאזינה מחשמונאים. הרב, שאלה לגבי רחצה ביום שישי הקרוב לקראת שבת, אם מותר בכלל? שאלה שחזרה מכמה מאזינים.
כך, לגבי טבילה במקווה אין צורך בכלל. אלה שנוהגים לטבול כל בוקר ורוצים לטבול בשני ימים טובים של ראש השנה, בהחלט יעשו כן. אלה שרוצים לטבול ביום שבת בבוקר כמנהגם, יעשו כן. אבל ללכת ביום טוב עצמו למקווה, בפרט עם מגבת, לעיני כל, באמצע הרחוב, וללכת למקווה לטבול לכבוד שבת, זה זלזול ביום טוב. כך היה מנהג ירושלים שלא היו הולכים לטבול. כל חכמי ירושלים, זכורני, אם זה הרבנים הספרדים והאשכנזים, חכמי הקבלה וחכמי הפשט, לא הולכים לטבול, וזה לא יפה וזה לא צנוע וזה לא הוגן לבזות כך חלילה את היום טוב, כאילו אני עושה אותו יום שישי רגיל ואני הולך למקווה לטבול. אז אין צורך לטבול. עכשיו, שאלת אותי לגבי רחיצה. לגבי רחיצה, אלה שיש להם דוד שמש, המצב שלהם הרבה יותר קל, כי יש פוסקים שאומרים, אומנם פוסקים שצריך לרחוץ ביום טוב, אם רוצה לרחוץ את גופו, אז צריך עבר עבר, כלומר לרחוץ את הראש ולנגב, לרחוץ זרוע ימין עם זרוע שמאל ולנגב, לרחוץ את החזה ואת הבטן ולנגב, לרחוץ את הרגליים ולנגב, אבל זה כל זה בחמין שהוא חמו מאתמול, או חמין שהוא חמו דרך דוד חשמלי וכדומה. אבל חמים שהוא חם בדוד שמש, בזה לא הייתה גזירה, ולכן יש להקל מי שמקל, להתקלח ביום טוב, בפרט כשהוא צריך לזה מאוד, כגון שהוא מזיע מאוד, אורח לא נעים נודף מגופו, או לצורך מצווה. וכדומה, מותר יהיה להתקלח במים של דוד שמש בשני הימים טובים. לגבי שבת, הדין שונה. לגבי שבת צריך חלק מהגוף. מי שבאמת מזיע ורוצה ביום שבת עצמו, או בליל שבת, אחרי ששקעה החמה, רוצה להתקלח, אסור לו להתקלח גוף שלם, אלא יתקלח חלק מהגוף וינגב, צד אחד של הגוף וינגב, אחר כך צד שני של הגוף וינגב, וכל זה אני מדבר בדוד שמש, ולא בדוד חשמלי שפעל ביום טוב או בשבת, והמם בהם את המים. תודה רבה.
תודה ויישר כוח, וכבוד הרב, אנחנו עם מאזינה נוספת, מצפת, שלום לך, הגברת דינה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
אני שואלת, כל השנים היה לי חגז, וכאילו היה, הייתי מסודרת אותו לזמן שאני צריכה, והוא היה מחזה. עכשיו, אין לי אותו. מה אני עושה? אין לי אפשרות להשאיר את גז, כמו שהרב הסביר בשבתות הקודמים, שלהשאיר את הגז כאילו כל השבת. יש ילדים שמסתובבים, זה קשה, זה מפחיד כזה להשאיר את זה.
ויש לך פלטה חשמלית?
יש לי פלטה.
אז אולי אפשר, אני חושב שאם הפלטה עובדת טוב, יש פלטות עם רמות חום שונות, אבל יש פלטות טובות שאפשר להניח את האוכל כבר מתחילת הלילה, ותראי בבוקר שהוא כבר רותח והוא מבושל. יש פלטות שהן מבשלות, אז אפשר לבשל דרך הפלטה. יש פתרון.
מה אני עושה ביום שישי?
כנ"ל ביום שישי, רק טיגונים ודברים כאלה זה תהיה בעיה, אבל לגבי יום שישי, הכנ"ל יתחיל מליל שישי את הבישולים, ולהניח על הפלטה. ואז הפלטה תבשל, או לפנות לאיזה שכן, או לאיזה מכר טוב, שיש לו כן גז עם הגז וכדומה, לבשל שם, להרתיח ולהעביר אחר כך אל הפלטה. יש פתרונות, אפשר למצוא פתרונות. או אם יש אמגזית, אפשר להדליק אמגזית, והשם יהיה בעזרכם. כל טוב.
אמן ואמן, כל טוב לך דינה מצפת, ואיתנו מאזינה נוספת מירושלים, שלום לגברת רבקה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול לגבי בכי בראש השנה, אם מותר לבכות בראש השנה.
מותר מה?
לבכות בראש השנה.
כן.
ובתפילות אני מתכוונת, ורציתי לשאול אם אפשר גם לקבל ברכה לזיווג הגון.
כן. רבנו אבי, האמת היא שלפי ההלכה אין לבכות בראש השנה, כיוון שיום ראש השנה הוא יום טוב. אבל כבר עמדו על זה הפוסקים, וגם כתב הרבי נעל העיתים, שיש לנו דילמה. יש כאן מעין סתירה. מצד אחד, יום ראש השנה זה יום חרדה. וכך כתבו כל הראשונים. והמקור זה בפסיקתא. בפסיקתא זה ברייתא שנכתבה על ידי רבי יושיע ורבי ברכיה. שניהם כותבים שם שישראל יודעים, אשרי העם יודעי תרועה, הם יודעים לתקוע בשופר ולשוב בתשובה. והקדוש ברוך הוא מוחק את אבונותיהם על ידי זה שהם צועקים אליו או בוכים אליו. אז הנה מפורש שאפשר לבכות, שיש כאלה שבוכים. גם הרשב"א במסכת ראש השנה בחידושים שלו מביא שם שהשטן יש לו שלוש שמות, שזה למעשה שלושה תפקידים. הוא מקטרג עלינו, והוא היצר הרע שלנו שמביא לנו את כל התאוות והמידות הרעות, והוא המלאך שאחר כך בא לנקום מהאדם, להרע לו ולקחת גם את נשמתו. אז הוא אומר, מי יכול עליו? אף אחד לא יכול עליו. שלוש תיקים יש לו, כבדים מאוד. אומר, שופר, בשעה שתוקעים בשופר, מי שנחרד ומתעורר לתשובה ואפילו בוכה באותה שעה ועוזב את העוון, מיד המקטרג בורח מעליו ולא יכול לקטרג עליו. כך כותב גם הרוקח, כך כתב רבי יעקב אנטולי במלמד התלמידים, רבנו בהי בקד הקמח, הברבנל ועוד עשרות רבות של פוסקים ומפרשים שהזכירו את חרדת הדין על ידי השופר, ודבריהם בפירוש כתוב שהם היו בוכים. גם רבנו הארי עליו השלום כותב, מי שמתפלל ובשעה שהוא אומר נאמר זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, והוא יודע שדנים אותו, והוא אומר, ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלו זו, ועולת תקפוץ פיה, והרשעה כולה והעשן תכלה, ומבקש שהרוע בעולם יסתלק, ואני אהיה כשר, אני אהיה טוב, ומתי תמלוך, ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו מהרה על כל מעשיך, ולא מתעורר בבכי, סימן שנשמתו לא דבוקה ולא בשם יתברך והיא לא תהורה. כי מי שיש לו נשמה תהורה, אז הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא ונופלת עליו בחייה. אז הנה בפירוש דברי רבנו הרי, והם מובאים בהרבה מקומות הדברים הללו, גם בשער הכוונות, בעץ חיים, הביא את זה רבי יעקב צמח, בלחם מן השמיים, בנגיד ומצווה, הביא את זה השלה, הביאו את זה עוד רבים וטובים. נמצא שמי לעורר בחייה ממש אסור בראש השנה. אבל אם אדם תוך כדי תפילה מתעורר בבחייה, זה טוב וזה מועיל. וזה קורע את הגזרדים. כי הגמרא אומרת, אבל לפי שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר, שמע השם תפילתי, דמעתי, אל תהרש. הקדוש ברוך הוא רואה אדם שבוכה, מיד עונה לו. גם השטן, כשרואה מישהו בוכה, בורח ומסתלק מיד. יוצא לסיכום, שלעורר בכי לכתחילה לא, אבל אדם שנופלת עליו בכייה מותר והוא לא עושה שום איסור. תודה רבה.
כן, תודה לגברת סימי, ואנחנו עם פרסומות, בבקשה.
שמה ישראל! השעה האחרונה למסירת שמות למעמד התיקון הכללי העולמי באומן הנערך עכשיו ולתיקון עולם בקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. זה זמן הישועה. מתקשרים 1-700-55-80-80. גם אם הקווים תפוסים, מתקשרים 1-700-55-80-80, 1-700-55-80-80. למסירת שמות למעמד התיקון העולמי באומן ולתיקון עולם בקבר רבי שמעון בר יוחאי, חייגו 1-700-55-80-80. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים בקבר הרשבי, 1-700-55-80-80.
דברי הרב בן ציון מוצפי על ארגון טהרת הבית.
זה ארגון נפלא מאוד שהוקם לפני מספר שנים מעט, אבל עשה הרבה מאוד ועושה הרבה מאוד. לכן מי רואה דבר כזה יקר ודבר כזה נפלא ועומד מן הצד? וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
ימי רחמים וסליחות באים עלינו לטובה ולברכה. בארגון טהרת הבית זקוקים לעזרתכם להנצחת חדרי קלה, בורות טבילה ומקוואות. טהרת הבית, תורמים ובונים מקוואות. 02-80-80-88. טהרת הבית, זכויות בימים של רחמים וסליחות.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88.
כן, מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרשת מורשת, מקבלים שנה, מקבלים את השנה הבאה עלינו לטובה, תשע"ב. שאלות ותשובות בשידור ישיר, שידור חי עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. הטלפון שעומד לרשותכם המאזינים הוא 02-530-2685, רשת מורשת כל ישראל, 02-530-2685. ואיתנו מאזינה מנהריה, שלום לגברת סימי.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
השם יברך אותך בבריאות וירח מימים בעזרת השם עד 120.
אמן.
כבוד הרב, רציתי לשאול אותך בקשר שמעתי משהו על כיבוד, על להדליק את הגז ולחבות. אני עושה ככה, אני מדליקה אותו מן הנר, ואני לא מחבא את הנר הזה שאני מדליקה בו, גפרור. מה מעביר? אני משאיר את הגפרור שזה נכבה לבד. עכשיו, אני לא ממיכה את הגז, כי אני יודעת שזה אסור. מה אומר כבוד הרב, ואיך אני מחבא את הגז? ואני מחבא את הגז עם פינג'ן של מים, ואני שמה בו קפה, ואני מתכוונת לפני זה, שאני רוצה לשתות קפה באותו רגע הזה.
אם את עושה כך, זה בסדר גמור, כן. ואת משתמשת בקפה, וזה לא סתם להניח את הפינג'ן סתם על ריק או בלי להשתמש, אז מותר בהחלט לגרום כיבוי. כי לגרום כיבוי ביום טוב מותר, לחבות בידיים אסור, אבל גרם כיבוי מותר. בהחלט את עושה בסדר. תבורכי מן השמיים בכתיבה וחתימה טובה.
תודה רבה וישר כוח לרב. ואנחנו אולי ברשות הרב נעשה קצת שאלות בסדרה לענייני דיומה, כמובן המנהגים של ראש השנה, מלח עם סוכר, סוג של ראש לדג או ראש ל...
אבל תשאל ו...
בבקשה, שאלות שהצטברו, אני מנסה לקבץ אותן.
שאלות שהצטברו, בהחלט כן. יש עניין גדול לאכול את הסימנים היום בלילה. אכילת הסימנים עדיף לעשות אותה בתוך הסעודה, אחרי אכילת כזית המוציא, כדי לא לעשות הפסק בין הקידוש לבין הסעודה. ולפני זה כמובן יש שאדם בא הביתה מיד לא יפטפטו וידברו דברים בטלים, לילה מאוד מאוד קדושה, להיזהר מאוד מכל מיני דברים שיכולים לגרום חיכוכים או ויכוחים מיותרים, בכל שכן לא מחלוקות ולא מריבות ולא כעס ולא הקפדה היום הזה. זה כולל שני הימים של ראש השנה, 48 שעות מלאות, לא לכעוס, לא להקפיד, לא להתווכח ולא לריב, לשתוק. לקרוא פתח אליהו, מי שיכול, מיד אחרי ערבית, בלי הקטע האחרון קם רבי שמעון, עד כאן, כיוון ששם קם רבי שמעון מובא שכינתה בגלותה, עוד הלילה לא שכינתה בגלותה. הלילה השכינה נמצאת עטרה על ראשנו והיא שמחה יחד איתנו, ומתפללת בשבילנו שתהיה לנו שנה טובה. אומרים את הפסוקים של ויזרע יצחק בארץ ההיא, ואמרתם כל החי כי אימך מקור חיים, וכל יתר הפסוקים שמובאים שם, גם את אותה תפילה שמובאת במחזורים, זה דבר טוב מאוד, וכדאי לשתף את כל בני הבית ללא יוצא מן הכלל, כולל אנשים שכל אחד יקרא בתורו פסוק או שניים, וככה ישתתפו כולם בתפילה, בתפילה של כולנו יחד, במשותף תעלה ותעשה רושם גדול בשמיים. עושים את הקידוש, בסיום הקידוש האבא מברך את כל הילדים בברכות ומוסיף ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים. ולנקבה אומר ותכתבי ותחתמי בספר חיים טובים. וכן, אז זה הדרך. נוטלים ידיים, אוכלים המוציא, עושים את הסימנים, מברכים בורא פרי העץ בתחילה על פרי, רצוי תמר, אחר כך האדמה על פרי של האדמה כמו מלון, או אננס או כל דבר אחר, אחר כך אומרים את כל הסדר של יהי רצון לפי סדר כפי כל אחד שיש לו במחזור או בלוח או בטבלה שנמצאת לפניו על הסדר, ולא לאכול יותר מדי כי הארוחה מחכה והאימא הכינה לנו אוכל די טעים ודי טוב, ולא לאכזב בבקשה בליל ראש השנה את האימא. ואחרי זה לא לשכוח לומר משניות של ראש השנה, שזה עניין גדול מאוד מאוד מאוד. רבנו הארי כותב שצריך לומר, ואנחנו קושרים כתר בנוי מארבע כתרים לשכינה הקדושה, והיא עולה אצל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, תראה איזה כתר קשרו לי. שואל, מי קשר לך את הכתר הזה? והיא משיבה, משה קשר לי את הכתר הזה, יוסי קשר לי, יורם, ירון, והיא אומרת, פלוני ואלמוני וזה, ואישה זו ואישה אחרת, קשרו לי כתרים, קראו משניות של מסכת ראש השנה. יש עניין גדול לקרוא בשתי הלילות את משניות ראש השנה כפי שמובא בתוך המחזורים. לא לשכוח גם יעלה ויבוא עם את יום הזיכרון הזה. לא לשכוח לומר את זה. אם שכח, לא צריך לחזור בברכת המזון. אבל בתפילה, אם שכח, חייב לחזור ולהזכיר. ולכן להשתדל להתפלל מתוך המחזור עם כוונה כמו שצריך מתחילה ועד סוף. מה עוד היה שם בשאלות?
לגבי המנהג במלח, מלח וסוכר.
כן, יפה. אז מטבילים, האמת שכך מובא עוד מזמן המהריל, וכך נראה שבתקופת הגאונים היו נוהגים להטביל את הלחם בסוכר. אומנם אז לא היה להם סוכר, הם קראו לזה דבש. צריך לדעת שכשהראשונים מדברים דבש, כוונתם דבר מתוק. כמו שהתורה קוראת דבש לסילן, דבש תמרים. דבש שבתורה זה לא הדבש של הדבורים. והמקובלים היו נמנעים לאכול דבש ביום ראש השנה, כיוון שהדבש הוא דין. ואיפה ראינו שהוא דין? רבנו הרי אומר, השופר, שם כתוב שופר. אז יש שין וב ויש פר. פר ידוע זה גימטריה מנצפר, שזה דין. ושו מה זה? שהוא אומר עם 14 פרקי האצבעות, הרי התוקע מחזיק את השופר, לופת את זה אותו באצבעותיו, עם הבוהן וארבע האצבעות, ארבע האצבעות כפול 3, 12 פרקים, בוהן עוד 2 פרקים, יד, גימטרי היד, יד עם שין וב משופר יוצא שח. מה זה שח? שח דינים. 5 פעמים דין עולה גימטריה 320. דבש יוצא שין וב, אז זה גם כן דין. גם הדבש צבעו צבע זהב, וזהב זה דין. ואנחנו לא רוצים בראש השנה ללבוש תכשיטים של זהב, מותר, אפשר. יש מקפידים ביום כיפור, אשכנזים מקפידים בזה, אנחנו לא מקפידים. אבל בראש השנה מותר לה לאישה לענוד תכשיטים זהב, או דמוי זהב, או מצופה זהב, כל מה שהיא רוצה, אין בזה בעיה. אבל דבש, הספרדים נהגו לא להשתמש. אז מה כן? סוכר. אז היו מבשלים את התפוח בסוכר, ועדיף לבשלו, כמו שכותב רבנו חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי, כך כותב גם רבי אברהם חמורי בספרו בית דין, ועוד ועוד ראינו את זה גם אצל רבי אליעזר פאפו וגם הבן איש חי ועוד, נוהגים לבשל בסוכר, וגם אם זה לא מבושל להטביל בסוכר. אז לכן את המוציא היו מטבילים בסוכר, אבל מצד שני לא מבטרים על המלח, כיוון שיש עניין לשים מלח על השולחן. על כל קורבנך תקריב מלח, והיום השולחן הוא כמו מזבח, והאוכל שעל השולחן זה כמו קורבן. ובפרט הלילה, כי הלילה הזאת אנחנו מחפרים על חטאו של אדם הראשון. מה היה חטאו? באכילה. אז אנחנו אוכלים ומחפרים. אוכלים לשם שמיים ומחפרים. אוכלים את הסימנים כדי לחפר על חטאו של, של אדם הראשון, כמו שכותב הגאון הרב חידה. אז נמצא איפה להטביל בסוכר, אבל המלח גם, ונוהגים גם להטביל את הלחם קצת מלח, מעט מלח, כי יש סוד במלח שהוא מסלק את כל המקטרגים והמזיקים. מי שיש לו זעתר, את העלים או את האבקה של זעתר, כדאי להניח על השולחן, זה גם כן מבטל מקטרגים מעלינו, בפרט הלילה הזאת, אנחנו רוצים שיתמו אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו ממזרח, מעבר לים, גם אלה שבטורקיה, גם אלה שביבשת אסיה, בכל מקום שהם. שיתמו מהר, אבל רגע קודם, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח. מה עוד רצית שם ברשימה?
שאלו לגבי תשליך, האם התשליך הוא חיוב רק לגברים או לנשים? מדובר הרבה על זקן שם.
נשים לא נוהגות לעשות תשליך. אצל האשכנזים כן נהגו, אבל ראוי לייחד שעות מסוימות לכך. נשים ספרדיות יכולות לעשות בבית. לקחת גיגית של מים, כי אין שום חובה. אלה שנמצאים ליד ים או נהר או מעיין או באר, זה משהו אחר. אבל היום רוב הבתים, איפה שאנחנו גרים, ברוב השיכונים, בערים ובמושבות ובקרחים וביישובים, לא מצוי מקורות מים. לא כולם נמצאים ליד מקורות מים. אז לוקחים איזה גיגית או דלי או צלוחית שיש מים, ומי שיש לו אקווריום בבית זה גם כן מועיל. יש לו אקווריום, זה דבר גדול. למה? כי באקווריום יש גם דגים. כמובן, בפוסקים גם, שטוב מקום שיש בו דגים, והזכרנו את זה בספר שופר בציון, שני טעמים נאמר בדגים. האחד שזה לסימן טוב של פריה ורבייה, כמו שכתב הרב, עליו השלום מתי משה, תלמידו של הרש"ל, וכן גם דבר נוסף שיזכור האדם ויקח מוסר בליבו, שהדגים נאחזים במצודה, והנה הדגים הללו ניצודו, גם האדם יכול להיות חלילה וחס, חס ושלום, שלא יהיה ניצוד. אז צריך לחשוב ולהרהר תשובה באותה שעה, ואז נקרא רוע גזר דינו. אז התשליך בהחלט נשים יעשו, אבל עדיף שיעשו בבית, ולא טוב שתצאנה החוצה, וכמה שפחות ייפגשו עם גברים ופחות יחתיעו אותם, זה דבר גדול מאוד.
כמובן בהפרדה, אם עושים הפרדה מלאה, וצריך להיזהר מזה. כבוד הרב, ושאלה נוספת לגבי אלה שלא הספיקו אמש להיות באתרת נדרים, הבוקר, לקראת בוקר, יש עוד זמן?
יכולים לקחת שלושה אנשים ולהגיד להם, אנחנו מבקשים מכם שתתירו לנו את כל הנדרים שנדרנו או נשבענו או שקיבלנו על עצמנו, והם יגידו מותרים לך, אין שום בעיה.
צריך לכוון, כן, מול שלושה. ושוב שאלה חוזרת, זה עניין של ברכת שהחיינו ביום השני, אין לו פרי?
מותר לברך שהחיינו, כי שני הקידושים בשתי הלילות הם דומים ושווים לכל הדינים, כנ"ל גם לגבי הסימנים. כל מה שאנחנו עושים בלילה הראשונה עושים גם בלילה השנייה, כך מפורש בפוסקים, כך מובא גם בדברי הגאונים.
טוב, אנחנו ניתן גם הזדמנות לשואלים. ריכזנו, קיבצנו, ויש לנו עוד מאזינים, שאלות אישיות. אברהם מהצפון, שלום לך.
שלום
לך.
שלום, שלום.
שלום וברכה, כבוד הרב, תברך בכל הברכות שבת תורה.
אמן.
שלום חיים וטובים.
ולמור.
שבוע שעבר, כבוד הרב, אני רוצה לשאול אם אני חייב שעודת בהודיה.
אני לא שומע את המאזין, אפשר קצת להגביע את קולך, בבקשה.
אני ואשתי הייתי באוטו. לפי המציאות לא יכלתי לצאת בפגע. חדוש ברוך הוא, עשה איתי חסד נפלאות, חסדי השם. אולי אני טועה לזה בזכות הנסח, מה שאני מתפלא, אני משמע מקרח התרגום. ניצאתי אני ואשתי בלי פגע. הנסח מה עמדה לי? אם אני חייב שעודת הודיה.
אם אתה?
חייב, שעודת הודיה.
מה היה? מה היה? לא שמעתי.
אני אספר לך מה היה. אני נסעתי.
לא, איזה נס, לא צריך את כל הסיפור. תגיד לי רק מה היה, ממה ניצלת.
עברתי בנתיב הישר, פתאום לא יודע מה קרה, עברתי את הגדר, עמדתי משמיים, הייתי חייב להיכנס ברכבים.
עץ ושלום. בסדר, מה שאתה צריך לעשות, עודה אל תעשה, אלא תעשה, תשלח אוכל או מזון לעניים, למשפחות עניות. תברר איפה יש משפחה ענייה באזור שלך, או מישהו יעזור לך למצוא כאלה, ובפרט תלמידי חכמים עניים, תשלח להם איזה חבילות מזון, ובזה אתה מכפר, בזה זה כמו קורבן. בפרט אם הם תלמידי חכמים, מי שנותן מתנה דורון לתלמיד חכם, כאילו יקריב ביקורים. תעשה את זה, ושר עבונך וחטאתך תכופר, תזכה לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים.
אמן ואמן. תודה לך אברהם מהצפון. אנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה, מפתח תקווה. שלום.
רגע, אני לא רוצה לשאול.
את בשידור גבירתי, את לא רוצה לשאול, אז בסדר, לא קרה שום דבר. בבקשה לשאלה הבאה. אין לנו שאלות, אז אנחנו בעזרת השם אולי נשאל את הרב ועוד דברים. שאלה מהפורום, שואלת מאזינה מרמת גן לגבי תפילת העמדה. העמידה, היא אומרת, אמא שתחיה הגיעה לגיל גבורות, קשה לה לעמוד כל התפילה. אם יש קטע שעד אז וממנו, במיוחד בראש השנה, תפילת הלחש, אם היא יכולה לשבת בחלק.
אם היא יכולה לעמוד עד האל הקדוש, זה טוב. אם לא, אז מספיק שתאמר ובכן אחד ומיד תשב, ובכן התקדש שמך השם אלוהינו על ישראל עמך ותשב, ואת השאר תאמר בישיבה. וגם אם את זה לא יכולה, את כל התפילה יכולה לומר בישיבה. כי מי שזקן או חולה או תשוש וקשה לו, לא חייב להתפלל בעומת.
כן, תודה לך מאזינה מרמת גן. ואנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום אבישג.
שלום, אנחנו רוצים לדעת עד מתי צריך להתענות, אם זה עד תחילת החג או עד הקידוש.
יש שתי שיטות. יש שיטה אומרת שאפשר לצום, כי מעיקר ההלכה אפשר לצום גם בראש השנה, כמוכח בגמרא ממור ברדר אבנה. אבל יש אומרים שלא יפה, לא טוב להיכנס לחג כשהוא בתענית, ולכן מיד בשקיעת החמה, אחרי שהתפלל מנחה, ייקח איזה תמרה או ייקח איזה עוגיה, יאכל או ישתה כוס מים, ואז נקרא שהוא לא נכנס בתענית ליום ראש השנה. אבל מי שאין באפשרותו ורוצה להישאר בתענית, יכול להישאר בתענית עד כניסת החג, ובלבד שלא יתמהמה אחר כך להאריך וההכנות לפני הקידוש, אלא ישתדל מיד להיכנס לקידוש ולאכול ולטעום משהו כמה שיותר מוקדם, כי זה יום טוב. תודה רבה.
הרב, אפשר רק ברכה לזרע של קיימא?
זרע של קיימא, בנים זכרים מרצון. בריאים וצדיקים.
אמן
לכל מי שצריך.
אמן ואמן לכל אלה הזוכים וראוי.
זה היום שהקדוש ברוך הוא פוקד את העקרות, ירצון לפקוד את כולם, את כל בנות ישראל הנחוצות והצריכות. בנים, הקדוש ברוך הוא יפקדם בבנים זכרים, זרע של קיימא בקרוב.
כן, זה רק קודש של קיימא, השם יעזור. וברשות הרב, אנחנו הולכים לשמוע עוד שאלה, בבקשה. בבקשה.
הלו.
שלום לגברת.
שלום.
שלום, שלום.
אני מדברת, דואני נורית, אני מברכת אותך, שנה טובה.
תודה.
ושיהיה חג שמח לכל עם ישראל, רפואה שלמה. ואני רוצה שגם בסוף השיחה, שתברך לי תואר בת אפרת. שיהיה לה רפואה שלמה.
אמן.
עכשיו יש לי שאלה.
המסוימת? יש לך איזה שאלה?
בבקשה, גבירתי.
כן, יש לי שאלה. עכשיו לי יש, היה קצת אי הבנה בהכשרת כבד. אנחנו פעם היינו מכשירים כבד, שורפים אותו מעט. עכשיו אומרים לי לא, צריך לשרוף אותו עד אכילה.
נכון. הכבד, הצליה שלו, כך נפסק בשולחן ארוך, צריכה להיות צליה מלאה. מה נקרא צליה מלאה? לא שהוא יהיה שרוף ומכוסה אפר ומפוחם, לא. אלא כשיהיה ראוי לאכילה. אבל אם הוא עדיין לא ראוי לאכילה, זה לא נקרא שנצלה, והדם נשאר בתוכו, ואחרי זה אם אוכלים אותו או מבשלים אותו או מתגנים אותו בצורה כזאת, אז הוא אוסר גם את הכלים. הוא גם, הבן אדם שאוכל, הוא אוכל דבר איסור. ולכן יש להקפיד שהכבדים, אם זה כבד עוף או כבד בקר, לא משנה, יהיו ניצלים בצורה שיהיו ראויים לאכילה. ואחר כך, אם ירצה לתגנו או לבשלו, וזה תוך 3 ימים לשחיטה, כלומר תוך 72 שעות מרגע ששחטנו את הבהמה או את העוף, מותר. אבל עברו 72 שעות, אין מה לעשות, רק לצלות. תודה רבה.
כן, תודה למאזינה ששאלה את השאלה. ושאלה נוספת שנשאלה פה בפורום, כבוד הרב, האם במהלך התפילה בימי ראש השנה אפשר לבקש בקשות אישיות? איך, מתי, אם בכלל?
אפשר לבקש כל בקשה שהיא נחוצה לצורך עבודת השם. ולמעשה, אומר לכם את האמת, כל הבקשות שלנו הן מיותרות לחלוטין, כיוון שכולם נזכרו כבר בתוך התפילה, אנחנו פשוט לא שמים לב. באנשי כנסת הגדולה כל כך חכמים היו, הם היו נביאים, מרדכי היהודי, מלאכי, חגי, זכריה, עזרא הסופר, שמעון הצדיק, כולם הם היו אנשים קדושים וטהורים. הם סידרו לנו את התפילה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, וכן הוא בספר חיים ברכה ושלום, פרנסה טובה, בישועה ונחמה, הכל יש שם. ישועה זה כולל גם כן בנים, ישועה זה כולל גם מי שצריך זיווג, וכן הלאה. אחר כך יש לך את אבינו מלכנו שתיקן אותו רבי עקיבא, הוא חיבר אותו. אבינו מלכנו, תיקח את כל האבינו מלכנו לכל אורכו, המון המון בקשות אישיות יש שם, לפרט ולכלל. קח את ואתם הדבקים, היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו, היום תדגלנו, היום תהדרנו, ותראה, הכל יש שם. וכתב התפילה שיש בפתיחת ההיכל, הכל יש שם. וכן הלאה, כל התפילות שיש לנו בראש השנה יש. אלא מה, יש עוד איזו בקשה אישית שהבן אדם רוצה להרגיש טוב שהוא אמר אותה, הוא יגיד אותה בקצרה, בפתיחת ההיכל, או בסיום העמידה, אבל לא בסיום מוסף, כיוון ששם אנחנו בתקיעות, אנחנו עדיין באמצע התקיעות, אז אין להוסיף דברים מבחוץ, עד שנסיים את התקיעות כולם. אפשר, אחרי סיום התקיעות כולם, לבקש את מה שאנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא, בסיום התפילה מחר בבוקר, אחרי מוסף. אבל למעשה, הכל מיותר. כי הכל ישנו בכלל מלא כל משאלות ליבנו לטובה. בכלל כל שאר הבקשות שיש בתוך התפילה, מי שישים לב יראה שיש לנו המון המון פנינים ומרגליות טובות ונפלאות שעשו לנו רבותינו. תודה.
חזק וברוך, תודה לרב. אנחנו לקראת סיום, כמובן בקשות, ברכות ותפילות, העיקר היום הזה והמלאכת הבורא יתברך. אולי דברי סיכום, כבוד הרב, חיזוק למאמינים.
רבותיי, עיקר העבודה ביום ראש השנה זה לא עלינו, על הבקשות האישיות שלנו, זה יבוא ממילא. יש דרך מאוד טובה שכתב אותה הרשש. הרשש כותב במוסר שלו לראש השנה, בוא נקצר את הדרך. אתה תבקש עבור השכינה, כל אחד מאיתנו יבקש עבור השכינה הקדושה, שהיא סובלת בגלות, שהיא סובלת כאשר יש בחורים בבית האסורים, היא סובלת כאשר יש אנשים שרחוקים מדת, היא סובלת שיש חולים, היא סובלת שיש אנשים עם צרות, היא סובלת שיש עניים, ואנחנו נבקש על השכינה שהיא בגלות, מתי היא תיגאל, והיא תעלה למעלה, והיא תבקש עלינו. אז הנה, זו התכלית של המגמה שלנו. אז נכון שיש זוכרנו לחיים וכותבנו בספר חיים, אבל לא לשכוח שהעיקר זה למענך אלוהים חיים. בשביל שנעבוד את השם, בשביל שלשכינה יהיה טוב. ביום ראש השנה אנחנו חייבים להמליך את הקדוש ברוך הוא, להמליך אותו על כל האיברים. ואם האיברים שלי הם תחת מלכותו, אני לא עושה בשום עבר דבר שהוא נגד רצונו. ואני ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו. כך אומר, מלוך על כל העולם כולו בכבודך ונשא על כל הארץ בקרח. ואנחנו מבקשים על כל הדומם, על כל הצומח, על כל החי, על כל המדבר, שלא יישאר אדם אחד בעולם, אפילו גוי קושי, מאיפה שיבוא, שלא ידע את השם ושלא יכיר אותו עד הסוף. יכירו וידעו כל השווה תבל, כי לך תכרע כל ברך. ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, כך אומרים רבותינו, היא הגורמת לנו שיקרא הרוע גזר דידנו, כי ברגע, כך אומר המדרש, שאנחנו ממליכים אותו, אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, האיש הזה זה אזרח שלי, הוא נרשם אצלי בתחת מלכותי, עליו אין לך רשות לקטרג, שתוק, והוא מגרש את השטן. אז הנה יש לנו עצה ליום הדין, להמליך את הקדוש ברוך הוא, גם בשמע ישראל, גם בהשם הוא האלוהים, בכל מצב בתוך התפילה, יש המון הזדמנויות לכוון, להמליך אותו, ובזה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויקרא הרוע גזר דיננו.
אמן, ואמן.
את כולכם יכתוב בספר חיים טובים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
תזכו ותחיו ושנה טובה, גמר חתימה טובה לרב, בשמי, בשם הצוות, בשם כל המאזינים העיקרים, חילך לאורי.